הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, ערב טוב אדוני.
ערב טוב לך.
נתחיל עם הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה. אתם טוענים, נתניהו לא יכול להיות גם ראש ממשלה וגם שר עם ארבעה תיקים.
כן, תראה, זה המשך לעתירה שהייתה בזמנו עם ליצמן. אני מתעסק, אני אתן לך דוגמה לא מעט בענייני מדיניות החוץ של ישראל. לקחו את משרד החוץ, שהוא משרד מאוד חשוב. פירקו אותו בין שישה שרים שונים. כל שר שאף אחד לא מטפל בכלום. אני אתן לך דוגמה, כל התנועה של החרם נגד מדינת ישראל, שזה דבר חמור, זה ניסיונות אמיתיים לפגוע במדינה ובאזרחיה. מי שממונה עליהם זה השר גלעד ארדן. שהשר גלעד ארדן, אם נסתכל לשר הביטחון פנים, תסתכל על החודשים האחרונים, היה לו קודם ניצבים עם הטרדות, אחר כך היה לו פרשת גל הירש, אחר כך המינוי של רוני אלשך, ואז פרצה אינתיפאדת הסכינים. אז כמובן שלא היה לו שש דקות להתעסק בנושא החשוב הזה, וכל העסק מוזנח לגמרי כי נתניהו מחזיק אצלו את התיק. אז מה שצריך זה שבשביל שהמדינה תתפקד זה שיהיו שרים במשרדים החשובים האלה ויתפלו בחומרים, לא שנתניהו יחזיק את זה כאיזה תיקים שהם בני ערובה לצרכים פוליטיים.
כן, רק שאלה משפטית, אנחנו פחות בתחום, אז בוא תכניס אותנו לעניין. העתירה בסוגיית ליצמן לא פותרת את הבעיה באופן רוחבי, כלומר היא לא קבעה שנתניהו יהיה רק ראש ממשלה ולא יוכל להחזיק בו תיקים?
זה השאלה, גם אני לא משפטן, אבל זו השאלה המונחת בפני בית המשפט. אנחנו אומרים לבית המשפט, הנה דוגמה פסקתם, שצריך שיהיה שר שימלא את השתקים חשובים, כמו בריאות, כמו חוץ, יהיו מאוישים. למה אתם נותנים לראש הממשלה להחזיק תיקים אחרים? אם כבר אמרתם במשרד הבריאות, למה תיקים אחרים אתם נותנים לו להחזיק? צריך שיהיו שרים במשרדים האלה, כי נושאים מאוד חשובים לביטחון המדינה, ליחסי החוץ של המדינה, לא מטופלים.
אוקיי, אתה מנסה מהאופוזיציה להעביר את חוק האוטיסטים, אותו חוק שבעבר ניסית להכניס לקווי היסוד כשהיית שר אוצר, עם הקמת הממשלה הקודמת, הממשלה התפרקה מוקדם מדי, החוק הזה לא התקדם לשום מקום, יש סיכוי מהאופוזיציה להעביר חוק, יהיה החוק אשר יהיה?
קודם כל, רק אני אספר לך מה היה, אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, בדרך כלל אנשים מסתירים כשהם בעלי עניין. אני רוצה להבליט את זה שאני בעל עניין.
גם אני בעל עניין, גם אני אבא של איציק, ילד אוטיסט בן 12 וחצי.
ואני אבא של יעלי, ילדה אוטיסטית בת 19. ואתה ואני יודעים עם איזה קשיים מתמודדות המשפחות. ולא ידעתי עליך, אבי. אני לא רוצה להגיד מצטער לשמוע, כי אנחנו אוהבים את כל ילדינו ומאושרים במה שהם. אבל החוק האוטיסטים היה גמור. עבדנו עליו במשך שנתיים, הייתה ועדת וגשל שהיא סדרה את הכל, כל הזכויות, כל מה שצריך, איזה סייעות, איזה טיפולים, לפי איזה תפקוד, עבודה מאומצת, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הפנים, כל המשרדים לייצר, בין השאר, גם אתה וגם אני נאבקנו בבירוקרטיות לגמרי מטורפות. רצינו לייצר, למשל, מה שנקרא באנגלית one stop shop. זאת אומרת, שיהיה מקום אחד שמשפחה של ילד אוטיסט או נער אוטיסט יכולה להגיע אליו, ובאותו מקום יטופלו גם הרווחה וגם הבריאות.
מקבלת שם את כל האינפורמציה, המידע והשירותים?
וכל השירותים. ושיתקצבו הכל מסודר. ושיגדירו את הזכויות. כל זה עבדנו עליו שנתיים, באמת מהבוקר עד הערב, ועדה ממשלתית בין משרדית ישבה, הגענו להסכמות, הכנסנו לתקציב 2015, ואז נפלה הממשלה. הכל מוכן. הלכתי לשר הרווחה, אמרתי, הכל מוכן, רק אתה צריך לשים את זה על השולחן. התחילו לדחות ולדחות ולדחות ולדחות, בפעם האחרונה אמרו, דוחים בעוד ארבעה חודשים, אפילו בלי להסביר למה. אמרתי, אני מעלה את החוק. אני רוצה לראות את כל האנשים האלה שאומרים שהם חברתיים. אני רוצה לראות את שר האוצר כחלון, את שר הרווחה קץ. כל מי שמדבר על הלב היהודי החם, אני רוצה לראות אותם מצביעים נגד חוק האוטיסטים. זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה.
כמה עלות החוק הזה?
זה משתנה. תראה, אתה יכול להגיד שהחוק עולה 500 מיליון, אבל זה בעצם כסף שיוצא. אנחנו פשוט סידרנו את המשאבים ככה שהכל יהיה.
בצורה יותר מאורגנת.
כן, בדיוק.
אגב, אנחנו מדברים ואנחנו ברדיו, אולי זה מתאים ככה לשיחה אחרת, אבל בכל זאת אני אכניס לך סעיף אחד בחוק שלא מופיע, ורצוי מאוד להכניס אותו לחוק. גם הבת שלך, גם הבן שלי, וכל ילד אוטיסט עבר בחיים בדיקת ראייה או שמיעה, בכל מיני מכונים שפתוחים לכלל הציבור. עכשיו אני שואל אותך, איך בודק שמיעה או ראייה יכול לתקשר עם ילד אוטיסט? איך הוא יודע אם הוא שומע או רואה?
אתה יודע מה? זה נקודה מאוד מאוד טובה.
והחוק צריך לחייב את אותם מכונים בעת טיפול עם ילד אוטיסט להביא גורם מתווך שלמד תקשורת, מורה, גננת, לא חסר מי, להסיק עוד אנשים.
נשמע לי 100% צודק. אגב, בגלל זה כדאי וחשוב להעביר את החוק כבר עכשיו בקריאה ראשונה. הרי מה קורה? אחרי קריאה ראשונה מכניסים את זה לוועדה, ובוועדה אתה ואני ואחרים יכולים לבוא ולהגיד, צריך לשפר פה קצת ושם קצת, וסעיף כזה שנשמע לי צודק לחלוטין, לא חשבתי עליו, הוא בוודאי דבר שהוועדה תשמח להכניס. כן. כל חוק אפשר לשפר אותו, אבל תתחילו. המשפחות נהרסות, אתה ואני יודעים מה קורה למשפחות אחרי האבחון. משפחות נהרסות, אנשים לא עומדים בזה כלכלית, זה בסופו של דבר יסדר אותם גם מבחינה כלכלית.
ואני חייב לשאול אותך,
רק עוד משפט אחד ברשותך. צריך גם לזכור, זה לא שאנחנו רוצים, לא אתה, לא אני ולא המחוקק, לא רוצים להפלות מוגבלויות אחרות. זה פרק א', חוק האוטיסטים מוגדר והוגדר מהיום הראשון כפרק א' בחוק רחב יותר לבעלי מוגבלויות, לאנשים, ילדים ובגירים בעלי מוגבלויות. זאת אומרת שהרעיון אומר, כמו שתמיד כדאי לעשות, נכניס את
הרגל
בדלת בעזרת האוטיסטים, ואחר כך נכין...
טוב, ענית לי כבר על השאלה שככה רציתי להכניס בין הדברים, ואפשר גם להוסיף ולומר בצורה ישירה וגלויה שאוטיזם זאת לקות שונה משאר הלקויות האחרות שאנחנו מכירים, פיגור והפרעות קשב וריכוז, זה תחום אחר לגמרי ושדורש טיפול אחר והתייחסות אחרת. טוב, בוא נדבר על דברים אחרים, פה אנחנו קצת ככה תמימי דעים והשיחה הופכת להיות לאט לאט ככה דביקית, אז בוא נעבור באמת לעניין אחר. כשאנחנו מדברים על הממשלה הנוכחית, למה בעצם אתם לא מצטרפים אליה? מה?
תראה, אני אגיד לך, אני... מבלה את זה דבר כמעט מצחיק. אני כל החודש האחרון ביליתי בארץ ובעולם בלהגן על מדינת ישראל, מפני שכמו שאמרתי, אין משרד חוץ מתפקד, אז מי שיכול צריך לעשות הכל. אבל זו ממשלה שאני לא מאמין לא בקווי היסוד שלה, ולא, יש לי קושי, אני לא בכל דבר, אני לא מאלה שמאשימים.
מה למשל? תביא סעיף אחד שאתה חולק על הממשלה.
תראה, זו ממשלה שלא הולכת לשום, הודיע מראש, היא לא תלך לשום היפרדות מהפלסטינים. זו ממשלה שהודיע מראש, היא תבטל את השוויון בנטל, שאני חושב שהיום אפילו בציבור החרדי שאתה נמנה עליו, יש הכרה שהשד לא היה נורא כל כך, ואולי לא היה פה ניסיון מכוון חלילה לפגוע בחרדים, אלא ניסיון לפתור...
אבל רגע, בוא נפרק מוקש. בסוגיה המדינית והביטחונית, ישבת באותה ממשלה... עם אותם אנשים, עם אותו שר ביטחון, עם שר החוץ שהיה יותר קיצוני וכרגע לא נמצא, עם ראש ממשלה שהתווה את אותה מדיניות, מה קרה פעם?
תראה, כל הממשלה היא הייתה בתוך תהליך, היא הייתה בתהליך מדיני. אני, אין לי שום עניין באיכות חייהם של, או בניסיון, אני לא חושב שיהיה לנו את השלום נוסח שמעון פרס עם מזרח תיכון חדש. אני כן חושב שישראל מוכרחה להיפרד מהפלסטינים. אי אפשר לחיות איתם יותר. צריך, אני, הטענה היחידה שיש לי לגדר ההפרדה זה שהיא לא מספיק גבוהה. אנחנו צריכים לשים גדר גבוהה בינינו לבינה ולהיפטר כבר מהפלסטינים. לא צריך להמשיך לחיות עם 3.5 פלסטינים. זה מאיים על הזהות היהודית של מדינת ישראל. ואני חושב שאתה ואני עם כל חילוקי הדעות כן מסכימים.
עדיין ישבת עם הבית היהודי חזקה לידך בממשלה, עם אביגדור ליברמן, עם נתניהו. לא שכנעת.
והיו שם קווי יסוד אחרים. הממשלה הזאת כן הייתה מסע ומתן, מי שפירק אותו כמובן היה אבו מאזן, אני לא מאשים כל דבר את הממשלה או את ראש הממשלה. הממשלה הזאת היא בקווי יסוד מראש מודיעה לא מעניין אותי, ואני חושב שזה חמור. אני אומר לך, יש פה איום על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על הרוב היהודי. אני לא רוצה לחיות במדינה שהיא מדינה דו-לאומית.
זאת לא סיבה לא להיכנס לממשלה.
סיבה בהחלט, וגם יש לי בעיה, אני לא רוצה...
עם החרדים, נו!
לא, אין לי בעיה עם החרדים. אני אומר לך שאין לי בעיה עם חרדים, הרי אני כבר את הדיון הזה עשיתי. ואני אומר לך, אין לי בעיה, אני חושב שלחרדים יש בעיה איתי, יש לי תחושה של ליצמן אומר עצמו, אני ישבתי קדנציה אחת בחוץ, הוא יישב קדנציה אחת בחוץ, שזה בסדר, אני כמעט יכול להבין את זה. לי אין בעיה לשבת עם החרדים בממשלה. אני אומר לך את זה באופן ישיר. אני חשבתי שצריך לעשות את השוויון בנטל, ידענו שזה יהיה קשה לעשות עם חרדים בממשלה. אבל לי אין בעיה, אני אומר לך שזה לא הנושא. זה ממשלה שלא הולכת לשום מקום, שאני לא מסכים עם המדיניות שלה. שעל היום הראשון שברה דברים שלנו היו מאוד חשובים. אתה יודע שלא מעבירים את הכספים לניצולי שואה? שאנחנו עשינו חוק של 18 שרים והם כבר ב-23.
אבל כשאתה נכנסת למשרד האוצר, אמרו עליך את אותם דברים בדיוק כשמתחלפת ממשלה, כך זה המשחק. ומשתנה מדיניות, וגם בוטלו תקציבים במשרד החינוך עם שי פירון שהיה שר, והרבה מאוד סעיפים ותקציבים במשרד האוצר שפתאום שונו כשנהיית שר, זה המשחק. אבל ברגע שאתה נכנס לממשלה, אתה מביא נידוניה, אתה אומר אני רוצה הסכם קואליציוני שדורש א' ב' ג', הדברים משתנים.
לא יעבוד ככה, פה רוצים אותנו בתור גלגל חמישי או מפלגה חמישית בממשלה כדי להלבין את הממשלה הזאת בעיני העולם, כי אנחנו באמת במשבר שמעולם לא היה דומה לו אפילו עם אומות העולם, בעיקר עם האמריקאים. וראש הממשלה בצדק חושש מן המשבר הזה, אז הוא רוצה שנלבין אותו. אני לא חושב שזה תפקידי. אני אומר שוב, בכל מקום שבו אפשר להגן על מדינת ישראל, אני אגן על מדינת ישראל, אני פטריוט ישראלי, אז זה לא אומר שאני חייב לשבת בממשלה, שאני לא מאמין בהרכבה, וגם לא בעומד בראשה, אני מודה בזה בכל רב.
אתה יודע מה השינוי שרוצות המפלגות החרדיות לבצע בחוק השוויון בנטל?
לא. אני גם לא מבין למה הם רוצים את זה.
הם רוצים להוציא את הסנקציות הפליליות, אני חושב שהם אתה מסכים עם זה שזה היה מיותר.
אין סנקציות פליליות.
אוקיי. הם רוצים בסך הכל...
זה לא אוקיי, תראה, אני אגיד לך משהו. יש דברים כאלה, שמישהו אומר משהו ואחרי זה שנים, זה ה... אני לא רוצה להגיד אבן אחת שטיפש זרק לבאר, אבל יש משהו שמישהו אומר משהו ואז כולם נתקעים על זה. אין ומעולם לא היו סנקציות.
אז הנה, אז פירקנו מכשול אחד. באות המפלגות החרדיות ודורשות, במקום שהחוק יציב יעדים ומכסות, שהיו נכונות אולי לשנת 2014-2015, והזמנים משתנים, הדברים משתנים, אנחנו רוצים שהנושא הזה יהיה בידי שר הביטחון, שישב האיש שאחראי על מערכת הביטחון במדינת ישראל ויאמר, בשנת 2017 לצורך העניין אני צריך רק 3,000 חיילים חרדים. ואילו בשנת 2018 יצטרך 20,000 חיילים חרדים לפי שיקול דעתו המקצועית. מה רע בכך?
התשובה היא שאז הכל יהיה תמיד בין ערובה. חוקים לא יכולים להיות בני ערובה של משחקים קואליציוניים. יש פה חוק. היה עליו התנגדות גדולה, אני מקבל את זה. אבל אני את הקרב גמרתי, ואני חושב שהיום גם בציבור החרדי יש הבנה שבאמת זה לא גרוע כמו שחשבו. יש עלייה מדודה באחוזי הגיוס. יש עלייה הרבה יותר גדולה ביציאה לעבודה. זה תהליך של שותפות, זה תהליך של חיים משותפים. הוא עובד. למה לפגוע במשהו שעובד, ועוד למה להפוך את זה עכשיו, ואם אחרתיים יהיה שר ביטחון לא יודע, ממפלגה אחרת, אז אתה תהיה עדיין מוכן?
לא, כי כמו שאתה חרד לזהותה של המדינה היהודית, ודואג לעשור ולשני עשורים הבאים, יש אנשים שדואגים לזהותה הדתית של העם היהודי, ודואגים מה יהיה בעוד עשור ובעוד שני עשורים, והם כבר מעכשיו רוצים להציב אבני דרך לכך, שלא שתשכח תורה מישראל.
קודם כל, אני גם לי חשוב שלא תשכח תורה מישראל. וגם לי חשוב הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני לא חושב שזה נחלתו הבלעדית של איזשהו ציבור. הרי אם אנחנו, בלי זהות יהודית, למה אנחנו גרים פה ולא בניו יורק? אני בחרתי לחיות פה בגלל הזהות היהודית של מדינת ישראל. וזו דאגה משותפת שלנו. זה חלק מחיים משותפים. תראה, עכשיו אנחנו גם מדברים על שינוי שאנחנו לא בטוחים מהו, כי אף אחד עוד לא ראה את השינוי. אבל אני לא הייתי לוקח עכשיו את חוק השוויון בנטל, שבסופו של דבר מייצר כן שוויון פה, ומייצר תהליך שלי נראה בריא, ולרבים גם בציבור החרדי נראה בריא. ואני עושה פה הפרדה אמיתית בין הציבור החרדי לפוליטיקאים החרדים, זה לא בהכרח.
אתה תמיד עושה את זה, וזה, כן, בוא. אני לא יודע על בסיס מה אתה מדבר. עזוב, בוא, הציבור החרדי יחשוב, הוא מצביע.
אמרת לי, אל תחשוב שאתה יודע יותר מאיתנו עלינו, אני מקבל את זה לגמרי.
כן, ובסוף אנשים הצביעו, שלחו אותך לכנסת, אנשים גם שלחו את גפני. אתה לא יכול לעשות הפרדה.
אז אני אומר, אני לא רואה, ותאר לך, ומה תעשה אם מחר יהיה שר ביטחון מיש עתיד? גם כן אתה רוצה שיופקד בידיו כמה מגייסים. יש חוק, החוק מסודר, החוק תואם את בית המשפט. אני רוצה להזכיר, אנחנו יצאנו לשוויון בנטל, כי בית המשפט פסל את חוק טל, ואמר, אתם צריכים להביא חוק אחר, שהוא חוק שוויוני. ועכשיו יש חוק שהוא גם שוויוני וגם פועל, וגם כולם מבינים שהוא לא מערער את יסוד התורה של החברה החרדית. אני לא חושב שבמילא אפשר לערער חלילה את יסוד התורה, אבל גם החוק הזה לא מערער את יסוד התורה. אז מה בדיוק מנסים לעשות פה? לייצר שוב עוינות בין הציבורים? עשינו דרך, אני למדתי, אחרים למדו, כולנו יודעים היום שאנחנו צריכים לעשות מאמץ משותף, ליצור דיאלוג ישראלי, יהודי, בין הציבורים השונים, גם בין, עכשיו, דיאלוג קשה ליצור בין אנשים שחושבים אחרת. יש פה אנשים שחושבים אחרת, ומנסים לחיות ביחד. למה לעורר את זה מחדש בשביל, אני מנסה להבין מי חושב שזה טוב לו מבחינה פוליטית.
אף אחד לא חושב שזה טוב לו מבחינה פוליטית, אני גם לא מתיימר לייצג כאן את עמדותיהם של השרים וחברי הכנסת החרדים, אני רק יודע דבר אחד, שהדאגה שלהם זה לא לשנת 2016-17, אלא הרבה מאוד קדימה, יש בחוק הזה הרבה
שלי.
מאוד... יש בחוק הזה הרבה מאוד סעיפים שיקשו מאוד על עולם התורה להתנהל, לא היום, עוד 5-6-7 שנים, ובשביל זה הם נבחרו, וזה המשחק הדמוקרטי, הם כרגע בקואליציה, זכותם.
תשמע, אני אגיד לך משהו, בזמנו, קראתי לא מזמן מאמר יפה, יש לי עוד דקה בשביל לספר משהו.
יש, כן, אנחנו סיימים עם זה.
שתיאר את הפגישה המפורסמת בין בן גוריון לחזון איש, שבה נקבעו המכסות הראשונות.
כן.
והמאמר תיאר ואמר, למה הם הגיעו, הצליחו להגיע להסכמה? מפני שכל אחד מהם היה משוכנע שהשני הולך להיעלם. החזון איש אמר, החילונים האלה באמת, היהדות קיימת אלפי שנים, כל פעם בא מישהו עם איזה רעיון חדש, תוך דק, עוד מעט הוא ייעלם, ובן גוריון הסתכל על החזון איש, ואמר, החרדים האלה, נו באמת, זה, נתקעו לנו פה מהמאה ה-17.
אני לא יודע מי כתב את המאמר.
ידידיה שטרן.
אוקיי.
והאמת היא ששניהם כמובן טעו. אני לא, ואתה, והחרדים, והחילונים, והציונות, והתנועות
אתה יודע למה החזון איש הסתדר עם בן גוריון, ולמה בן גוריון הסתדר עם מרן החזון איש?
מדוע?
בגלל שבן גוריון נולד וגדל בעיירה שבה היה בית כנסת, והיה רב, והייתה ישיבה, והייתה תורה, וכשבא החזון איש ואמר לו, נו, אתה יודע על מה אנחנו מדברים, אז הוא אמר לו, צודק. אני יודע, וזה היה מכנה משותף בינו לבין שמעון פרס ולכל האחרים, והיום אנחנו בדור אחר שיאיר לפיד גדל בבית אחר, הוא לא ראה את הדברים הללו.
אבל אני את הבר מצווה שלי עשיתי אצל הרב אנסבכר בבית הכנסת בבן יהודה.
אבל מאז לא הנחת יותר תפילים.
עכשיו, מאיפה אתה יודע?
לא יודע, אני מנחש.
אתה מנחש, לא נכון.
טוב, יפה.
אבל מה שאני אומר הוא, בסוף אני חושב שהיום כולנו מבינים, מסתכלים, כל הקבוצות השונות, אני לא רוצה להגיד שבטים, אני לא רוצה לחיות במציאות של שבטים, אלא קהילות השונות בחברה הישראלית מסתכלות זו על זו, ומבינות היום, אף אחד לא הולך להיעלם. אנחנו נחיה פה ביחד. ובשביל לחיות ביחד, אנחנו צריכים לחפש מכנים משותפים. זה מה שאני עושה. אני מקבל את זה שאתה אומר לי, אמרת לי בעבר לא פעם, בחריפות יותר, אתה יודע, תלוי מה היה עוצמת הלהבות, אתה לפעמים טועה. אז אני אומר 100%, כל פעם שאני טועה אני רוצה להקשיב. אבל פה יש משהו שבסופו של דבר לאט לאט מפלס את דרכו, ואני חושב שהיום בציבור החרדי מבינים לפחות דבר אחד, לא ניסינו חלילה להתנכל לאף אחד.
אוקיי, מפגישת הערים הגדולים, דיברנו על החזון איש, איך הייתה פגישה שלך היום עם נפתלי בנט?
תראה, נפתלי הוא ידיד שלי. ואגב, דיברנו גם על הנושאים האלה, דיברנו על זה שיש שבר בחברה הישראלית, והתפקיד של כל אחד מאיתנו הוא עכשיו שר החינוך, נפתלי. הוא קצת להוריד את הלהבות, להבין, אתה יודע מה צריך להבין? כל אחד צריך להבין שזה לא יהיה 100% כמו שהוא רוצה. זה נכון לציונות הדתית, זה נכון לציונות הלא דתית, זה נכון לציבור החרדי. אף אחד לא יגיע לחברה ישראלית שהיא 100% כמו שהוא רוצה. כולנו צריכים כל אחד קצת לצאת לעבר השני בפחות חשדנות וביותר אהבת ישראל, ויהיה הרבה יותר.
אז זהו, סתם היה ככה שיחה על כוס קפה, לא סגרתם...
לא, אין פה, צחקנו שראינו שאחד המלצרים מצלם אותנו, אמרנו, עכשיו כולם ישאלו את עצמם שאלות. העובדה היא שישבנו על דברים גם ערכיים, גם על חינוך, על דברים רציניים.
חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש את יש עתיד, ערב טוב, תודה.
ערב טוב ותודה.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.